ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. והיום שיעורו של הרב בנימין תבורי, המצווה השבועית. אחריו יבוא הלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון.
בפרשת בהר נאמרה בתורה, וכי תמכרו ממכר למיתך, או קנומיה למיתך, אל תונו איש תחיב. התורה מתייחסת לענייני ממכר, מקח וממכר, לענייני מכירה. התורה אומרת שיש כאן איסור של הונאה. הגמרא בפרק רביעי, בבבנציה, מסבירה את כל פרטי הדין של הונאה. כאן בתורה נאמר איסור כללי, שיש איסור להונות במכר. הגמרא בבבנציה, דף נ"ו עמוד ב', שואלת שם אם יש הונאה בסחירות. בזמן שסוחרים, האם גם על זה נאמר האיסור של הונאה? אולי האיסור מוגבל רק לדיני מכר? ואפילו אם נגיד שהונאה מוגבלת לדיני מכר, ייתכן שגם סחירות זה מכר. הגמרא קוראת לזה ממכר ליומי, יכול להיות שלתקופה מסוימת זה נחשב מכר. הראשונים שם עסקו בשאלה באיזה מכר, באיזה מקרה של שכירות זה באמת נאמר. הרי בשכירות יש שכירות קרקעות ויש שכירות מטלטלים. והראשונים באמת דנים בדיני שכירות מטלטלים לעומת שכירת קרקעות. אני רוצה היום לעסוק רק בעניין אחד, ובעיקר נתמקד בשיטת הרמב״ם, בגלל שיש הרבה ראשונים ולא נספיק בזמן הקצוב לדבר על כל הראשונים. השאלה שנעסוק בה, האם יש הונאה בסחירות פועלים? בן אדם שסוחר פועל, קובע איתו שעות עבודה וקובע איתו משכורת. ואולי יש באמת מחיר השוק כאילו, ובעל הבית שמסכן עם הפועל מעלה שטות, מוריד שטות. האם הדין הזה הוא כמו כל דיני הונאה שחלים במכר רגיל או לא? בגמרא, כמה שאני יודע, הדיון בסחירת פועלים איננה מפורשת. הרמב״ם בהלכות מכירה, פרק י"ג, עוסק בהונאה בדינים שונים, והוא אומר למשל שאין הונאה בקרקעות. וגם בשכירת קרקע אין הונאה. זה שלקרקע אין הונאות, זה הגמרא לומדת מדרשה מהפסוק, איזה עניינים כלולים בדיני מכר. אבל הרמב"ם מחדש, על פי הגמרא שם, שאם אין הונאה לקרקעות, אז יש שכירת לקרקעות שהיא גם אין לה הונאה. וההסבר הפשוט הוא שבאמת גם במחירת, כמו שבמחירת קרקע אין הונאה, שכירת קרקע יש בה משום מחירה חלקית, מחירה לזמן מסוים, ולכן הוא עושה קרקע. בהמשך הדיון הזה מביא הרמב״ם פרק ג' הלכת ט"ו, הסוחרת פועל לעשות עמו, בין בקרקע בין מטלטלין, אין לו הונאה. מפני שהוא קונה אותו לזמן, ועבדים אין בהם הונאה. מחדש הרמב״ם, שבפועל, כשאני סוחר אותו, ואומר הרמב״ם, זה לא משנה אם אני סוחר אותו לעבוד בגינה, שזה עיסוק בקרקעות, או שאני מעסיק אותו כדי לעבוד במשק בית, למשל, או שאני נותן לו כלי לתקן אותו, אומר הרמב״ם שאין לו הונאה. למה? משום שהוא אומר שכמו שיש אין הונאה לקרקעות, גם עבדים הוקשו לקרקעות, אין הונאה לעבדים, ופועל במובן הזה הוא נחשב כמו עבד שאני קונה אותו לזמן, אני קונה אותו לתקופה מסוימת, כמו שאם אני קונה קרקע לתקופה מסוימת, עדיין הוא שכירת קרקע לפי הרמב״ם, גם אם אני סוחר פועל, אני סוחר אותו לזמן, כי הוא שאני סוחר עבד לזמן. הרמב״ם בכמה הלכות אחר מכך, אומר שבעצם מי שסוחר כלי או בהמה, אז בזה יש הונאה. סחירות נחשבת כן מכר. ואם סחירות נחשבת מכר, אז סחירות של מטלטלין זה כמו מכירת מטלטלין, ויש בה הונאה. רק בקרקעות ועבדים אין הונאה, אבל בסחירת כלים או בהמות, אז יש מקרקע. למשל, מי שסוחר אוטו, ויש, נניח שאוטו נחשב כמו מטלטלין, אז יש סחירות, זה נקרא מחירה בת יום. יש לי את זה כאילו, לתקופה מסוימת זה כאילו שלי, ולכן דיני הונאה חלים. הרמב"ן חולק על הדין של הרמב"ם, אבל לא בעצם הדין, הוא חולק בנימוק. אומר הרמב"ן שבסחירות אין בכלל מושג של מכר. והוא אומר שמי ששכר עבד, מי ששכר פועל, מי ששכר פועל, מסכים הרמב"ן עם העיקרון של הרמב"ם שאין כאן הונאה. אבל הוא אומר שבכלל שאין הונאה, אין הונאה בסחירות בכלל, בגלל שסחירות זה לא מכר. יש כאן חידוש מסוים שאין הונאה אלא במכר, וסחירות נקודה אחת זה לא מכר. ובית, במקרה הזה, היינו יכולים להגיד ששכיר הוא גם כן עניין של כאילו שדבר שאינו מכר. אילו זה היה מכר, אז יכול להיות שצריכים לדון אם באמת מכרו עבד או לא מכרו עבד, אבל לפי הרמב"ן אין כאן מכר בכלל. מי שחולק על הרמב"ם, כנראה, אני מצאתי בכל אופן רק דעה אחת, שיטת הרמב"ם מרוטנברג. אומר הרמב"ם מרוטנברג שמי שסוחר פועל, יש בזה משום הונאה. לכאורה, יש חידוש, לפי הרמב"ם מרוטנברג, שיש הונאה בסחירות, וייתכן שהוא מחדש שיש הונאה גם כשאין מכר. אולי הוא מסכים, אולי הוא חושב שזה לא מכר, משום שאילו זה היה מכר, אולי הוא היה מסכים עם הרמב"ם, שהוא מכר עבד, אבל יכול להיות שהוא חושב שזה לא מכר, אז זה עסקה. אבל יש גם מושגים של הונאה בעסקאות, ולא רק במחירות. אולי הרמב"ם חושב גם כן שיש מכר. אולי הוא מסכים לעיקרון הזה של הרמב"ם שסחירות זה מכר, אבל הוא חושב שעבד הוא לא קנוי. היות שעבד הוא לא קנוי, אז נכון מכר, אבל לא מכר של עבד. מחירה מסוג אחר, ואולי באמת יש הונאה. בכל אופן, בואו נסכם, ראינו שלפי הרמב"ם אין הונאה בסחירות פועלים בגלל שפועל נחשב עבד. הרמב"ן חושב שיש מחיר, שהרמב"ן מסכים עם הרמב"ם שאין כאן דיני סחירות, אבל יכול להיות שזה בגלל שאין מכר, הוא לא חושב שסחירות זה מכר. אבל בעקרונות אחרים אולי הוא חולק לרמב"ם, אבל אמר רוטנברג חולק בעיקר הדין, וחושב שיש הונאה בסחירות פועלים, בגלל שהוא חושב או שזה איננו נחשב מכר בכלל, או אפילו אם זה נחשב מכר, אני לא מסתכל על שכיר כעבד, אני מסתכל עליו כמחירה רגילה, לא מחירה של עבד, ולכן יש הונאה. הרמב"ם בהמשך, בהלכה י"ח, בסוף הפרק, מחדש חידוש נוסף. והוא כנראה חושב שוודאי אין לזה מקור בש"ס, ולכן הוא מקדים במילים ייראה לי. בדרך כלל הרמב"ם מקדים את המילים האלה, ייראה לי, לחידושים שהוא כאילו המציא, שהוא לא מוצא מקורות במקורות שקדמו לו כדי לבסס את השיטה. מחדש הרמב"ם ייראה לי שהקבלן יש לו הונאה. הרמב"ם מבדיל בין פועל לקבלן. אמנם הוא חושב שפועל, מי שסוחר פועל, זה מכר. אבל זה מכר של עבד. הרי סך הכל הפועל דומה לעבד. אם הפועל דומה לעבד, אז כמו שלעבד אין הונאה, לפועל אין הונאה. אבל בקבלן, כנראה שהעם חושב שמכר יש כאן. כמו שיש מחירה בסחירות אחרת, יש מחירה גם במושג של קבלן. אבל כאן במקרה הזה יש הונאה. כנראה שהוא חושב שקבלן איננו נחשב עבד, פועל נחשב עבד וקבלן אינו נחשב עבד. אז זה מחירה ולא מחירה של עבדות. והרמב״ם מסביר את המקרה כיצד יגון שקיבל עליו לארוג בגד זה בעשרה זוזים, או לתפור חלוק זה בשני זוזים, הרי זה יש לו נאה. וכל אחד משניהם בין קבלן בין בעל הבגד חוזר לעולם כמוכר. אומר הרמב״ם שדיני מכר הרגילים חלים על שכירות קבלנים. לכן, אם באמת שכרתי קבלן לתפור בגד, הרמב״ם כאן מסביר דרך אגב מה באמת ההבדל העקרוני בין שכיר יום בין פועל לבין קבלן. ההבדל הפשוט הוא ששכיר מקבל משכורת עבור שעות עבודה, ואילו קבלן מקבל תשלום על תוצר. אני לא שכרתי אותו לעבוד שעות, אני שכרתי אותו לתפור לי בגד, לארוג בגד זה, ליצור איזה חפץ חדש בשבילי. וקבלן, נניח שהוא משקיע המון המון שעות, והוא אחר כך יבוא ויתבע אותי, ויגיד, תשמע, אני באמת הסכמתי להרוג לך חליפה, חשבתי שיקח לי 5 שעות, בסוף זה לקח לי 10 שעות, אני תובע יותר כסף, לדבוע כסף ודאי אין לו זכות. הרי ההסכם מראש הוא לא על שעות עבודה, ההסכם מראש הוא על תוצר. אם הוא מספק לי את התוצר, אני חייב לשלם את מחיר המלא. נניח שהוא יודע איזה פטנט מיוחד, שהוא יוכל ליצור אותו התוצר בזמן ממש עצי. אני חשבתי זה ייקח 5 שעות לתפור את החליפה, והוא באמת חפר, אולי הוא יודע שם המפורש, הוא עשה איזה פטנט מיוחד, אינני יודע, שהוא עשה את זה תוך 3 דקות. מסד הדין זה לא משנה, אני חייב לשלם לו בגלל שאני לא שילמתי לו, אני לא הסכמתי לשלם לו על שכר עבודה, אני הסכמתי לשלם לו על החפץ שהוא מחזיר לי, שהוא נותן לי בסוף. וזה בניגוד לפועל. אם למשל שכרתי מישהו שיעבוד במשק בית אצלי, ואני שכרתי אותם ל5 שעות, ואני תיארתי לעצמי שהם יגמור לי את כל הבית תוך 5 שעות. אך כשאני חוזר הביתה אחרי 5 שעות מוצא אני שרק חצי הבית הוא מסודר, אז יש לי לשאול את הבן אדם למה זה לקח לך כל כך הרבה זמן, אבל הוא ישיב לי שהוא עבד את 5 שעות והוא עובד איתי. זה נכון שמראש הסכמתי איתו על שעות עבודה, ולכן אני צריך לשלם לו. אומר הרמב״ם ששכיר שעובד שעות, אז הוא דומה לעבד. ואילו קבלן שאיננו עובד שעות, אלא עובד על פעולה מסוימת, אז כאן יש הונאה. מקשה המגיד משנה במקום, שאומר שיש חוקים על הרמב״ם. והוא אמר שזה כבר ידוע שיש כאלה שחוקים על הרמב״ם, הרי אנחנו ראינו שגם בפועלים יש כאלה שהמהר"ל מרוטנברג שחולק על הרמב״ם. אבל יש רוב הראשונים חושבים שאין הבדל בין פועל לקבלן. כך מביא המגיד משנה בהלכה ט"ו. שיש מחלוקת ראשונים בנידון אם יש הונאה בקבלן. מקשה המגיד משנה, אבל צריך לעיון. דקאי מלאם דאינו מן קונה בשבח כלי. יש מחלוקת בגמרא, איך משלמים לאומן ואיך בכלל מסתכלים על הפעולה של אומן ועל הכלי שהוא מחזיר לי. אני נותן למשל לאומן חומר גלם, ואני מבקש ממנו לעשות לי נניח את הבעת. אז בסופו של דבר, האם מסתכלים על זה שבעצם אני מכרתי לו חומר גלם, והוא מוכר לי בחזרה את הטבעת. אז בעצם מה שאני משלם לו, זה על זה שהוא לקח את החומר גלם ממני, אבל הוא נותן לי עכשיו, מוכר לי עכשיו טבעת, ואני משלם על עצם הטבעת. אומן קונה בשבח כלי, פירושו שהוא בעצם יוצר את הכלי, הוא קונה אותו. ואם זה נכון, שאומן קונה בשבח כלי, אז זה די ברור שיש הונאה בקבלנות. שהרי אני בכלל לא משלם לו על העבודה, אני משלם לו על הכלי שהוא נותן לי, את הטבעת במקרה הזה שהוא נותן לי, אני משלם, ולכן זה די ברור שזה מחירה רגילה. אבל המגמישנה אומר, הרי אנחנו פוסקים שאין אומן קונה בשבח כלי. אז בסופו של דבר, אני לא קונה ממנו את הטבעת, אלא למה אני משלם לו? על העבודה שהוא עשה כדי ליצור לי את הטבעת הזאת. אז הוא אומר, אם כן, אז אני גם משלם על העבודה. כמו שאני פועל, משלם לפועל על העבודה, אני משלם לאומן על העבודה. אז למה שיש הבדל בין פועל לקבלן? והוא אומר עוד. ובקבלנות הרי כשכירות עניין בעל תלין. כמו שנתבאר פרק ד' מלכות שכירות, ואיתה בא מקבל. הרי יש הלכה של בעל תלין. כתוב בתורה, לא תלין פעולת שכיר את אחד בוקר. ביומו תיתן שכרו. יש מצוות עשה, וגם לאו, שצריכים לשלם לאנשים באותו יום שהם גומרים את העבודה. היום הלכה למעשה, יש הרבה שאלות מעניינות בקשר לזה. למשל, האם אפשר לשלם צ'קים לבן אדם שעבד אצלך, בגלל שצריכים לשלם לו בו ביום. ואולי יש הבדל מבנק פתוח, הבנק סגור. שאלות מעניינות יש, מה זה בדיוק הלכה בזמן הזה, לפי המסחר המקומי היום, מה זה הלכה של ברטלין וביומו תיתן שכרו. אבל בפועל בוודאי יש הלכה ביומו תיתן שכרו. במכר אין הלכה כזאת. במכר בן אדם יכול לקנות במקולת או במקום אחר בהקפה. ואין שום הלכה שהוא חייב לשלם בו ביום. לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר, רק שכירות חייבת לשלם בו ביום. אבל, אומר מאגב משנה, הרי גם בקבלנות אנחנו פוסקים ככה. אנחנו פוסקים שצריכים לשלם לקבלן גם כן באותו היום. ואם צריכים לשלם לו באותו היום, סימן שהטרחה שהוא מקבל, שהכסף שהוא מקבל, זה עבור הטרחה, זה עבור העבודה, בזה זה דומה לסחירות, זה לא דומה למחר. אם כן, אז למה הרמב"ם מבדיל בין סחירות לבין קבלנות? בסחירות, בסחירת פועלים, אין הונאה, ואילו בקבלן, יש הונאה, הרי בשניהם אין כאן מחר אמיתי. קודם כל, אין אומן קונה בשבח כלי, ולכן זה באמת לא מחר. ושנית, הרי יש דין בלטלין בשניהם. המשנה מלך במקום מביא את הקושיה של המגיד משנה, והוא מביא תשובה. הוא אומר שיש הלכה שאומה, שפועל יכול לחזור בו מטעם כלי ונעיס על עבדים. קבלן אינו יכול לחזור מהתיימה. אלמה פועל דמי לעבד, ולא לקבלן. ומיידש דאימית מהונאה, הוא עבדים שוקשו לקרקעות. וקבלן לאו עבד מקרה, ונכון הוא. המשנה מביא את התשובה, והוא משבח אותה. אומר, תשובה יפה. מה התשובה? שיש הבדל בסיסי בין פועל לבין קבלן. הגמרא בבבנסיה, בעוד מקומות הגמרא אומרת, שפועל יכול לחזור בו. ולמה פועל יכול לחזור בו? בגלל שכתוב בתורה כלי ונעיס על עבדים. משמעות של הדברים זה שכך הבין המשנה מלך, שפועל באמת דומה לעבד. הוא עובד עבור מישהו אחר. בזה, בעצם זה הוא דומה לעבד. התורה אומרת שאנחנו לא מעוניינים בעבדות. הרי הרמב״ם בהלכות עבדים, פרק א', הלכה א', אומר שיש מקרים, הוא מדבר שם המוכר עצמו, שיש לו רשות למכור את עצמו. שבעצם זה חידוש התורה מחדשת שאפשר לבן אדם למכור את עצמו לעבד עברי. אז יש רשות מוגבלת למי שרוצה שהגיע ממש למצב כלכלי כזה שאין לו כסף אפילו לקנות אוכל, שהוא מותר לו למכור את עצמו. אבל כמובן, התורה לא רואה את זה עין רעה שבני ישראל יהיו עבדים. כי לי בני ישראל עבדים. והמדרש, הגמרא, מוסיפים על כך, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. בגלל שהם עבדים של הקדוש ברוך הוא, אני לא מעוניין, אומר הקדוש ברוך הוא, שהם יהיו עבדים לעבדים שלי. ולכן כל מה שאפשר לתקן, כל מה שאפשר לעשות, למנוע את המושג של עבדות, הוא רצוי. אז הגמרא כנראה הבינה כך, יסביר המשמלך, שפועל דומה לעבד. אנחנו נלך ונשתדל להסביר במה הוא דומה לעבד. ובכל אופן, פועל דומה לעבד. היות שהוא דומה לעבד, בגלל שהוא דומה לעבד, אז לכן יש לו זכות חזרה. משום שאם לא תהיה לו זכות חזרה, אז באמת יש בזה עבדות מסוימת. ואנחנו לא מעוניינים בעבדות. אז כדי למנוע את המצב שפועל יחשב כעבד, אנחנו חידשנו את הלכה שפועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום. מה שאין כן קבלן. הקבלן אינו יכול לחזור בו. למה קבלן אינו יכול לחזור בו? הרי הוא עשה הסכם עם בעל הבית. מאיזה סיבה, יש לאפשר לו להתחרט? בעצם בני אדם קנו, עשו הסכם ביניהם, אז למה שתהיה זכות חזרה? כל הנימוק שיש זכות חזרה, כך מסביר המשנה מלך, כל הנימוק שיש זכות חזרה לפועל, זה בגלל שאחרת הוא היה מצב של עבדות, ואני מעוניין מאוד למנוע את המצב הזה. אבל קבלן כנראה אינו דומה לעבד. אם הוא אינו דומה לעבד, אז ממילא זה פשוט שהוא יכול לחזור בו, שהוא לא יכול לחזור בו. אני לא אתן לו את הזכות המיוחדת הזאת, אין סיבה לתת לו את הזכות המיוחדת, הרי גם בלי הזכות הזאת הוא לא נחשב עבד. אם הוא לא נחשב עבד, אומר המשנה מלך, אז כאן זה פשוט מאוד. במצב של פועל שהוא דומה לעבד, אמנם הוא לא עובר לאיסור בגלל שתמיד יש לו זכות חזרה. לכן הוא דומה לעבד, אז לכן הוא אומר שאין הונאה בגלל שזה כמו מכירת עבדים. אבל בקבלנות, הרי בקבלנות אין עבדות. לכן אין לו זכות חזרה. אם זה לא עבדות, אז זה מכירה רגילה. אם זה מכירה רגילה, אני אומר שקבלן יש לו הונאה, וזה החידוש של הרמב״ם. אמנם, יש מקום לדון האם באמת, במה דומה פועל לעבד מצד אחד, ויש עוד לדון בהבדל בין פועל לקבלן. אמרנו שפועל דומה לעבד. במה הוא דומה לעבד? אז היה מקום להגיד שיש קניין הגוף בפועל, כמו שבשכירות קרקעות או בשכירת מטלטלין. אפשר להסתכל על זה כקניין לזמן מסוים, אז כך אפשר להגיד שבמחירה, בשכירות של פועלים, יש לי קניין בגוף הבן אדם לתקופה מסוימת, ולכן הפועל נחשב כעבד. אמנם ברמב״ם עצמו הדברים האלה לגמרי לא ברורים. הרמב״ם בהלכות שלוחים ושותפים, פרק ד' הלכה ב', מביא דין של אומנים שנשתתפו באומנות. יש אומנים שרצו לעשות עסק ביניהם, אבל הם אומנים, לא פועלים, והם קיבלו על עצמם, למשל, לעשות שתי חליפות. כך מביא הרמב"ם את הדוגמה, שני חייטים או שני אורגים שיתנו ביניהם, שכל שיקח זה וזה במלאכתו, יהיה ביניהם בשווה. אין כאן שותפות כלל. אומר הרמב"ם, קניין כזה לא מועיל, אבל בשביל שיש קניין, הקניין לא מועיל. למה? בגלל, על מה הקניין חל? על החליפות שהם יעשו, על האריגים שהם יעשו. הרי כרגע האריגים האלה לא נמצאים בעולם. ואין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. ולכן אומר הרמב״ם, אבל אם באמת יש עסק עם הבגדים, והם עוסקים בבגדים, והם מוכרים את הבגדים, אז בזה יכול להיות שיש מושג של שותפות. אבל שני פועלים, שני אומנים, שהשתתפו ביחד בלי שיש להם תוצר מוכן, אז אין כאן קניין. מקשה הרייבת, רבותיי הורו שאדם יכול להקנות עצמו לחברו, בעצם הוא משיג ואינו מקשה. הוא אומר שיש מחלוקת, יש כאלה שחושבים שאדם כן יכול להקנות את עצמו לחברו. הוא לא חולק על עיקרון שהאומנים מוכרים כאילו את החליפות שהם יעשו. על זה הוא מסכים שאין אדם מקנה דבר שלו בעולם. אבל הוא אומר שהקניין חל. בזמן שאומנים משתתפים ביחד, הקניין חל. על מה הקניין חל? הרי הקניין לא חל על הריגים, על הבגדים, שהרי זה דבר שלא בא לעולם. אז אומר הרייבד, שהוא כן יכול להשוות את, להקנות את עצמו לחברו. הקניין חל על גוף האדם. כדין העבדים, זה חידוש גדול, שהקניין של אומנים זה לזה, כאילו שאני מקנה את עצמי עבד לזולת. בכל אופן, רואים כאן מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ם, גוף העבדים הזה, הרמב״ם חושב שאין קניין בגוף האדם, בסוחרים, אפילו שהם סוחרים ביחד, באומנים, אין קניין בגוף האדם, הקניין כזה לא חר. ואילו הרייבד חושב שיכול להיות שיש קניין עבדים, אין קניין עבדים. אם אני אפרש שלפי הרמב״ם אותו הדבר בפועל ואותו הדבר בקבלן, אז צריכים באמת להבין שאם אין קניין בגוף העבד, אין קניין בגוף הפועל, שאיננו דומה לעבד. אולי בעבד יש קניין הגוף, צריכים לדבר, להבין אם הוא מדבר קניין עבד עברי או עבד קנני, בכל אופן אפילו נניח שיש קניין בעבד, אבל אין קניין בגוף בן אדם יהודי שמוכר את עצמו לעניין של אומנות. אז אם כן, ייתכן שאין קניין גם כאן. ואם כן, אז באמת למה פועל דומה לעבד? יתרה על זו, המשנה למלך תירץ את הרמב״ם ואמר שיש הבדל עקרוני בין פועל לבין קבלן, שפועל יכול לחזור בו בחצי היום, ואילו קבלן לא יכול לחזור בחצי היום. אבל מעניין שכנראה הרמב״ם חולק על הדין הזה, שהרי הרמב״ם בלכות שכירות פרק ת' הלכה ד' אומר שיש הלכה של חזרה. והוא כך אומר, אם התחיל הפועל במלאכה וחזר אפילו בחצי היום, חוזר, שנאמר כלי בני ישראל עבדיים ולעבדים עבדים. הרמב״ם מביא את הגמרא שאמרנו מופיע בכמה מקומות, שפועל יכול לחזור בו. למה? בגלל העימוק שאחרת הם יהיו עבדים. אומר הרמב״ם להמשך, כיצד דין הפועל שחזר בו? אז בסדר, אז הפועל חזר בו, מה הדין? אז אומר הרמב״ם, שמים לו מה שעשה ונותר. מניח ששכרתי מישהו לסדר לי את הבית, ואני מבקש שיעבדו 5 שעות, אחרי 2 הם כבר יכולים להפסיק, אבל אני צריך לשלם להם השעתיים עבודה, למרות שהם לא הסכימו, הם לא גמרו את ההסכם שהיה בינינו. ממשיך הרמב״ם, אם קבלן הוא שמים לו מה שעתיד לעשות. איך בדיוק מעריכים את הקבלן לעומת הפועל, זה כבר לא מעניין אותי כרגע. מה שמעניין אותי כרגע, זה אומר הרמב״ם, איך דין החזרה, וכל דין החזרה מבוסס על המושג, כי לי ונעשה לעבדים עבדיים ולא עבדים לעבדים, כיצד דין החזרה? אומר הרמב״ם, פועל זה ככה, וקבלן זה אחרת. מה אחרת? השומה, איך שמעריכים את התשלום שצריכים לשלם לפועל לקבלן, בזה שומע פועל מקבלן. אבל בגוף הדין, כנראה שאותה הלכה מתייחסת לשניהם. שניהם יכולים לחזור. אז אם אני אפרש, שבאמת קודם כל, אין לפי הרמב״ם קניין בגוף פועל, ושנית, אין הבדל עקרוני בין פועל לקבלן, בזה שהם יכולים לחזור, הרי גם פועל וגם קבלן יכולים לחזור, אז למה יש באמת הבדל בין פועל לקבלן, שפועל יכול לחזור בו בחצי היום, אין דין הונאה בגלל שזה עבד, ואילו גם קבלן יכול לחזור בחצי היום. אבל למרות שהוא יכול לחזור בחצי היום, במקרה הזה אני אומר שיש הונאה, גם פועל יכול לחזור בחצי היום, למרות שהוא יכול לחזור, ובזה הוא דומה לעבד, בכל זאת אני אומר, אין הונאה באומנים, אין פועל בקבלנות. אז חייבים להגיד, וכך רבי סזלמן ועוד אחרים למדו, שיש הבדל בסיסי בין קבלן לבין פועל בעניין אחר. בסוף אני צריך לשלם לשניהם. אבל למה אני צריך לשלם לשניהם? בזה שאני משלם לפועל, אני משלם לו עבור העבודה שהוא עשה. למרות שאין גופו קנוי, אבל אני משלם לו על העבודה שלו. בקבלן, לעומת זה, אני לא משלם לו על עבודה. אני משלם לו על מה שהוא עשה. לא על השעות של עבודה, אלא על מה שהוא הצליח לעשות באותם שעות. אז בלשון של רבי זלמן, בקבלן הזכיר עצמו לפעולה, היינו שיעשה דבר מסוים, וכיוון ששיעבוד אין לו, בעיקר התשלומים אינו בעד עבודתו, אלא בעד תכלית פעולתו, אינו גדר עבדות, ויש לו נאה. הרי קבלן בסופו של דבר, אני לא מחייב אותו לעבוד אצלי 3 שעות, 4 שעות, הוא יכול לעבוד מתי שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. אז למה אני משלם לו? בעד התכלית של הפעולה, לא בעד הפעולה. אז לכן הוא אינו דומה לעבד. שכיר דומה לעבד, אני, כמו שאני משלם לעבד, אני יכול לשבד אותו ולהגיד לו מתי לעבוד, כך פועל שקיבל לעצמו לעבוד עבודה מסוימת, שעות מסוימות, בזה הוא דומה לעבד. ולכן, בזה שהוא דומה לעבד, אני אומר שזה כאילו מחירה של עבדות. אבל בקבלן, אין כאן מחירה של קבלנות. מה שצריכים להוסיף, כמובן, זה שבעל תלין אינו תלוי אם אני משלם לו עבור הפעולה או עבור תכלית הפעולה, כמו שאמר רבי זלמן. בשניהם, גם אם אני משלם לקבלן או לפועל, גם אני משלם עבור הפעולה או אני משלם עבור תכלית הפעולה, בשניהם אני אומר שצריכים לשלם לו בו ביום. אבל באמת, לפי הרמב״ם, פועל יכול לחזור בו, וכמו כן קבלן יכול לחזור בו. למרות שיש הבדל כזה בין פועל לקבלן, ולמרות שאין הבדל בזה, כשכנראה לפי הרמב״ם אין גוף קנוי לא בפועל ולא בקבלן, למרות זה יש הבדל שיש קבלנות, יש הונאה בקבלנות ואין הונאה בשכירות.
כפי שראינו בפעם שעברה, הגמרא בברכות מ-א' עמוד ב' אומרת שיש 3 מצבים. מצב אחד של דברים הבאים מחמת הסעודה, שדברים כאלה לא מברכים עליהם, כמו בשר ואורז וכדומה. דבר שני, דברים שבאים שלא מחמת הסעודה, כמו לכאורה, כל הדברים שלא קשורים לסעודה, לכאורה, מנות אחרונות. טעונים ברכה לפניהם, אבל לא טעונים ברכה אחריהם, רק ברכה ראשונה ולא ברכה אחרונה. אבל יש בגמרא עוד דבר, עוד קריטריון, דברים שבאים לאחר הסעודה, לאחר הסעודה, אבל לפני ברכת המזון. הדברים האלה טעונים ברכה לפניהם ולאחריהם. דברים כאלה לא קשורים לסעודה. והשאלה היא על מה בדיוק הגמרא מדברת. על מנה אחרונה, מנה אחרונה לכאורה זה דברים שבאים שלא מחמת הסעודה, זה ברכה ראשונה. מה בדיוק אותם דברים שבאים לאחר הסעודה ולפני ברכת המזון? התוספות מסבירים בדף מ-א' עמוד ב' שהדבר הזה אמור רק לאחר סילוק השולחן, והדבר הזה לא קיים אצלנו לדעתם. זאת אומרת, אחרי הסעודה היו מסלקים את השולחן, ורק אחרי שסילקו את השולחן, רק במציאות כזאת נגמרה ארוחה לגמרי. כלומר, לא די בכך שרק הפסיקו לאכול לחם, אלא צריך את סילוק השולחן, וסילוק השולחן זה דבר שמסלק את הארוחה הקודמת, ולכן צריך לברך ברכה ראשונה ואחרונה על הדברים שמגיעים כעת לאכילה. אלה דברי התוספות, ואומרים תוספות, כיום אין לנו סילוק השולחן, וממילא הדין הזה לא קיים אצלנו, וכך נפסק בשולחן ערוך, בסימן קע"ז, בסעיף ב', שהיום אין לנו סילוק השולחן, ואין לנו את הדין של דברים שבאים לאחר הסעודה. אומנם יש ראשונים שחולקים על פסק השולחן ערוך וחושבים שגם ללא עקירת השולחן צריך לברך על המאכלים בסעודה, אבל להלכה, כמו שראינו, אנחנו פוסקים כדעת התוספות שהדין הזה לא קיים אצלנו, אין לנו עקירת השולחן, ולכן לא מברכים ברכה ראשונה ואחרונה על המאכלים שבסוף הסעודה. יש מציאות מיוחדת, מעניינת, בערב פסח שחל בשבת, שבה אולי הדין הזה קיים. בערב פסח שחל בשבת, בשבת עצמה בבוקר, קמים מוקדם, נוטלים ידיים, אוכלים לחם לסעודת שבת, וגומרים את הסעודה לפני סוף זמן אכילת חמץ, מברכים ברכה אחרונה, ברכת המזון, ומאוחר יותר אוכלים עוד סעודה ללא לחם. כך מקובל, למרות שיש דרכים שונות גם בעניין הזה. לכאורה ישנו פתרון פשוט יותר. אפשר ליטול ידיים בשבת בבוקר, לאכול לחם, כשמגיע סוף זמן אכילת חמץ, לנער את הבגדים ולא לברך ברכת המזון, ולהמשיך לאכול את שאר הארוחה ולברך ברכת המזון בצהריים כרגיל. תהיה ארוחה רגילה מלאה, אלא שאת הלחם נפסיק לאכול בשלב מוקדם יותר. והשאלה אם הדבר הזה הוא טוב או לא טוב. לכאורה המציאות הזאת זאת מציאות של סילוק השולחן. אומנם אנחנו אוכלים על אותו שולחן, אבל אין לפנינו אפשרות לאכול לחם. סילקנו את עצמנו מן הפת לגמרי. אולי הדבר הזה תלוי האם עקירת השולחן זה סימן או סיבה. האם עקירת השולחן זה דבר שהוא הכרחי כדי לנתק את עצמנו מן הארוחה הקודמת, או שמא עקירת השולחן זה רק סימן שמראה על רצינות שאדם באמת לא מתכוון לאכול יותר לחם. ואם יש דבר אחר שמראה על הרצינות הזאת, כמו חוסר אפשרות לאכול לחם, כי עכשיו זמן איסור אכילת חמץ, אולי הדבר הזה נחשב כסילוק השולחן. ואם זה סילוק השולחן, נצטרך לברך ברכה ראשונה ואחרונה על כל המאכלים שאנחנו אוכלים בסעודה, ואחר כך גם ברכת המזון. בתוספות רבי יהודה החסיד דן בדבר מעניין, דומה לדבר הזה. אנחנו יודעים, קורבן פסח היה נאכל בסוף הארוחה. ויש מחלוקת, האם את קורבן הפסח אוכלים יחד עם מצה או ללא מצה. השיטה שסוברת שאוכלים קורבן פסח ללא מצה, ממילא לדעתה מצד אחד אוכלים את הקורבן בסוף הארוחה, אבל אי אפשר לאכול איתו מצה, וגם אחריו אי אפשר לאכול איתו מצה, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. השאלה היא, האם לשיטה הזאת צריך לברך על קורבן הפסח ברכה ראשונה ואחרונה? רבי יהודה החסיד אומר שלא מברכים על קורבן הפסח גם לשיטה הזאת, כי אומר כל מה שנאכל ולא פת, אם זה רק מחמת המצווה ולא מחמת שמושכים ידיהם מן הפת, הדבר הזה לא נחשב לאחר הסעודה. ולפי דבריו, גם לענייננו, בערב פסח שחל בשבת, אדם יכול לאכול לחם בתחילת הארוחה בבוקר בשבת, לא לברך ברכת המזון, לאכול מאכלים אחרים, ולא לברך עליהם, ולברך בסוף ברכת המזון, ואנחנו לא נחשיב את אכילת המאכלים האחרים כאילו הם באים לאחר הסעודה, למרות שכבר אי אפשר לאכול לחם, כי לא סילקנו ידינו מן הפת, אלא רק יש כאן סילוק של מצווה, ולא סילוק שאדם לא רוצה יותר לאכול פת. למעשה, יש דיונים בפוסקים, אבל בדרך כלל, גם הגרשה זוירבך, גם הרב אליושיב, ואחרים סבורים שאין בעיה בדבר הזה, וגם אם אדם לא ברך ברכת המזון, לא יצטרך לברך על כל המאכלים האחרים שבתוך הסעודה, שבאים לסביעה כמובן, שכל המאכלים האלה נפטרים בברכה הראשונה ובברכת המזון, בברכה הראשונה של המוציא ובברכת המזון שאחר כך.
האזנתם לשיעורו השבועי של הרב בנימין תבורי, המצווה השבועית, והלכה היומית מפי הרב יוסף צבי רימון. סיימנו. האזנתם לשידורי קשת, כל שידורי תורה, מישיבת הר עציון ואלון שבות. להשתמע בקרוב.